תשע"ה, אנחנו ממשיכים בשיעורי אמונה, בשיעורים הקודמים, בשישה שיעורים הקודמים, דיברנו על הקדמה. הייתה הקדמה ארוכה, חולקה לשישה חלקים, מבוא להבין לפני שנכנסים לאמונה, שיהיה דבר בסיסי חשוב ביותר לפני שנכנסים ללימוד אמונה בכלל, ולשאלות באמונה בפרט, זה מידת ענווה. מה פירוש מידת ענווה? להבין שאנחנו לא מבינים הכל. אתה להבין את זה. אתה לדעת שגם שאנחנו נחקור, וגם שאנחנו נעמיד, וגם שאנחנו נקשה, וגם שאנחנו ננסה לתת תשובות, באמת באמת בעומק של הדברים אנחנו לעולם לא נגיע לנקודה הסופית, והסיבה היא, משום שהסרט שלנו הוא באופן כזה או אחר, יש לו הגבלות, יש לו קושיים, כן, להבין דברים שמעבר לכלי השכל, דיברנו על זה בכל מיני הזדמנויות. כלומר, כשאנחנו מדברים על דברים, אנחנו תמיד מודדים אותם לפי מה שאנחנו רגילים. אנחנו צריכים לחבר אותם לידיעות שיש לנו מהעולם. יש דברים שאנחנו לא יודעים. כשאנחנו לא יודעים, קשה לנו להבין אותם. אנחנו נשארים בגדר של, אוקיי, נשאר סימן שאלה, או שאנחנו עוברים לשלב, אוקיי, יוק, נשאר סימן שאלה, אז אני בינתיים, לאור כל מה שהיה לפני זה, אני מאמין. כלומר, אני אוסף את כל המסקנות שיש לי עד איפה שאני מגיע, ולכן השלב הבא שאני כבר לא יכול להגיע אליו, אז אני אומר, אם כל מה שהיה לפני זה נכון, סביר להניח שגם השלב הבא הוא נכון, אלא שאני מוגבל מלהבין. בסדר? זה המילת הענווה, אנחנו צריכים לזכור וללמוד ולדבר, כשאנחנו נכנסים ללימודי אמונה, לשאלות ותשובות וחקירות בנושא אמונה. ברור לנו, בכל אחד ואחד מאיתנו, החיים מסביבנו, וכל ההתנהלויות שלהם, השערות שלהם, העשייה היומיומית, גורמת לחוסר שקט הזה לאדם. חוסר שקט לא במובן שהוא לא מתפקד, הוא תפקד יפה מאוד. אבל אנחנו מדברים על שמידי פעם בפעם, יש לנו בראש מחשבות, שאלות שהן מהותיות, הן רציניות מאוד על החיים של האדם, על העולם, מחשבות עמוקות של מהות. מהות זה מה התוכן, מה התוכן העמוק של העולם הזה, מה התוכן העמוק של החיים האלה, או בשביל מה בכלל צריך את העולם הזה, מי צריך את החיים האלה, למה הם נועדו, מה התכלית שלהם. שאלות שעולות מדי פעם בפעם, יש שאלות הרבה יותר מעמיקות, אבל בדרך כלל הן מופשטות, הן נשארים בגדר שאלות תיאורטיות, זה בתיאוריה, יש לי מחשבה, אני חושב וזהו, אני לא הופך את זה למשהו שהוא פרקטי, שהוא מעשי, אלא זה מחשבות כאלה שרצות בראש, ואני אומר, טוב, בסדר, ממשיך הלאה. אבל, סליחה. לקחת מחשבות ולדחוק אותם הצידה, זה דבר פסיבי, דבר לא נכון. כל מחשבה שיש לאדם, הוא צריך לבחון אותה, הוא צריך לברר אותה, הוא לא יכול לדחוק אותה הצידה, ומה הסיבה? אם אני אדחוק אותה הצידה, מתי תצא? מתי שיהיה?
בזמן שיהיה עוד אחד.
או שיהיה עוד אחד, או שיהיה מצב קשה.
מה זה גם יהיה הרבה יותר גאור?
יכול להיות, יכול להיות שיהיה יותר קשה. אבל בכל מקרה, היא לא נשארת כל הזמן בצד, היא תפרוץ החוצה. לכן, בעולם שלנו, שאנחנו חיים בעולם שהוא מתקדם, עולם משוכלל, עולם שהולך ומשתכלל כל הזמן. יש תפיסות שאני קורא להן אמונות בכל מיני דברים מיסטיים, כן? כל מיני דברים רוחניים שהם לא תמיד מספקים את מה שאנחנו רוצים, הם גם לא נותנים בדרך כלל תשובה לשאלות שאנחנו שואלים. אני אתן דוגמה מדברים שאנחנו מכירים אותם ביום יום, כל הסגולות למיניהם והכנעות למיניהם וכו'. ולפעמים יש לי תמיהה. אם אדם יש לו ספקות בבורא עולם, הוא לא בטוח. יש בורא עולם, אין בורא עולם וכו'. הוא עכשיו שם על עצמו קמיע. מה תועלת יש בקמיע? שהרי המלאכים האלה או השמות האלה שרשומים שם על החתיכת בד, מיער, מתכת, מאיפה שואבים את כוחם? זה אותו אחד שאתה לא כל כך בטוח בו, אז למה אתה משתמש בו? אבל זה משהו מוזר. רק שנייה. כלומר, זה דברים לא ברורים. האדם נמצא במין מקום שבו יש תוהו ובוהו, יש בלגן, יש חוסר סדר במחשבות, חוסר סדר והבנה, לכן אדם עושה כל מיני דברים מוזרים שסותרים את עצמו. את עצמו. אם יש הספקות בבורא עולם, אז מה יועילו המלאכים שהוא ברא? אם הוא לא קיים, או אתה לא בטוח שהוא קיים, אז אולי הדבר הזה שהמלאכים האלה לא קיימים. או שאולי הם לא קיימים, אז מה אתה מחזיק אותם? זה ספק. כלומר, הדברים האלה משמשים במובן המיסטי, פסיכולוגי, נפשי לאדם יותר מאשר באמת, זה אמור לפעול. אנחנו למעשה, בגלל השכלולים, בגלל הקדמה שאנחנו חיים בעולם הזה שלנו, אנחנו התרגלנו לחשיבה אחרת. והחשיבה אחרת אומרת שכל מה שאני לא מרגיש בחמשת החושים שלי, לא קיים. אנחנו הפכנו להיות אנשים צרי אופן, צרי מחשבה, כי רק מה שאני יכול להריח, או לטעום, או לחוש, לחוש המישוש, כן? או לראות בעין, או לשמוע באוזן חמשת החושים, רק זה נכון. כל מה שמעבר לזה, זה לא נכון. הפכנו להיות כביכול מתקדמים, וחזרנו אחורה אלפי שנים. אלפי שנים, במובן הזה. פרקי האמונה שאנחנו נלמד אותם, הם למעשה היסוד, כל הבניין של יהודי בעולם הזה. אנחנו הולכים, כמו שהבטחתי לכם, להתעסק בשאלות, שהן שאלות שכשאנחנו נעלה אותן, יכול להיות שחלק מכם יגידו, וואו, איך בכלל הוא מעלה שאלה כזו? מה, שאלות של כפירה ממש. והמטרה של השאלות הללו היא לעורר אותנו לחשיבה, ומצד שני, לחיפוש אחר תשובה. למעשה אנחנו נשתדל בשיעורים הללו לא להשאיר אף שאלה ללא תשובה. מה שמצריך מכם גם הקשבה, גם סבלנות, כי נושאים כאלה אי אפשר להקיף בשיעור אחד. צריכים עשרות שיעורים שאחד יוביל ויבנה את השלב שלפני הבסיס השלב הבא, לכן סבלנות, הקשבה, התמדה, ולא לשאול שאלות באמצע. כי זה יפריע לרצף של הבנת הדברים, אלא כל מי שרוצה לשאול שאלה, כך נייר, ירשום בצד, לקראת סוף השיעור, מי שרוצה לשאול שאלות, ולא זמן, כך הדברים נצבר. אני רוצה אולי לפתוח בדבר הראשון, 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 שיש לפנינו, זה הפרק הראשון שלנו, שנתעסק בו בשבועות או כמה שמן שזה ייקח, זה למעשה שאלות יסוד בבירור האמונה, מציאות השם בעולם ותורה מסיני. כלומר, שלושה דברים מרכזיים, שזה היסוד בכל תורת האמונה, ואני רוצה אולי להגיד את השאלות, ואנחנו נדון בהן בשיעורים הבאים בפרק הזה. השאלה הראשונה, מתי היה מעמד הר סיני? מתי היה? רגע, מתי? אני אדבר על מעמד של לוחות ראשונים והמעמד של לוחות שניים. זה דבר אחד. השאלה הבאה שאנחנו נשאל וננסה להבין, מתי ניתנה התורה שבעל פה? אנחנו מדברים הרבה על התורה שבעל פה. מתי היא ניתנה? האם זו המצאה? האם מישהו כתב אותה? מי יודע? השאלה האחרי זה, מתי נכתבה התורה בכלל? האם באמת תורה ניתנה מסיני? או שמה, אחרי כמה דורות מישהו ישב, כתב והפיץ, הוציא ספר. נעלה גם שאלה נוספת, ואמרתי, יהיו שאלות שכרגע ישמעו מלהילות, אז מי שנבהל זה טוב, אבל אנחנו נשאל אותה. האם ייתכן שיש אלוהים אם אי אפשר לראות אותו? אולי אין.
זה שאלה של כול.
זה שאלות שאנחנו נעלה ונעלה בהן. עוד שאלה. הבטחתי לכם שאלות שיש בהן מן הכפירה. האם ייתכן שסיפור יציאת מצרים ומתן תורה זו המצאה אחת גדולה? אולי? בוא נברר. מדוע לא ייתכן כשמשה הוסיף דברים בתורה, אם הוא קיבל תורה מהשם, דברים שהוא כתב מיוזמתו בגלל אינטרסים? אולי. איפה אני יודע? שאלה נוספת, מה היחס בין התורה לבין החוקים שהיו לפני מתן תורה? היו שבע מצוות בני נוח, היו חוקים חברתיים של עמים שקדמו למתן תורה, במצרים, למשל. מה קורה עם זה? מה היחס בין התורה לחוקים האלה? יש קשר? האם התורה נכתבה על בסיס החוקים האלה על ידי בן אדם? שאלות יפות, נכון? עוד כמה שאלות מעניינות. מדוע סביר לומר שסיפורי ההתגלות של ישו ומוחמד זו המצאה? למה באמת זו המצאה? אולי זה לא המצאה, אולי זה באמת הנכון. צריך להוכיח. ולהוכיח. כיצד הצליחה הנצרות וגם האסלאם, אם אנחנו אומרים שהיא אמונה שקרית, איך הצליחה אמונה שקרית לתפוס כל כך הרבה אנשים? לכאורה, שקר לא יכול לתפוס.
אבל גם הם אומרים שיש
שלנו זה אמונה. כן, נכון. לא, זו הטעות. אתה תופס את התשובה. כן. מדוע לא סביר שיהיו שיבושים מהותיים, כלומר שיבושים עמוקים בעברת המסורת מאז מתן תורה עם הים? כלומר שיבושים יכול להיות, אבל לא שיבושים מהותיים. שיבושים קטנים מלמעלה, אבל לא במהות, לא בגרעין. מדוע זה לא הגיוני? כל כך הרבה שנים עברו, יש שיבושים. למה זה לא יכול לקרות בתורה, במסורת? או עוד שאלה, כשאנחנו מדברים על מסורת, האם מסורת זה מדע מדויק או איזו סברה? שאלה שנענה עליה. בשאלה האחרונה, כשיש דיון בנושא הכחשה של המסורת, מי מוטל עליו החובה להוכיח את מה שהוא אומר? בעל המסורת או מי שבא להכחיש? אני חושב שאלה שאלות יסודיות באמונה, חלקם שאלות כפירה של ממש, שאלה, ואחרות הן שאלות בירור באמונה של הדת היהודית בכלל, והיחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה והמצוות באופן מדויק. יש עוד שאלות כפירה שאתם רוצים להכניס פה? אוקיי, אני חושב שזה מספיק, לא? שאלות שהן חשובות, מהותיות, בחקר האמונה, אבל אני מחוזר למדוע. אנחנו ניגש לדברים הללו ונזכור שאנחנו לא מתיימרים לגלות את הקדוש ברוך הוא בשכל. אי אפשר. זה להודות. בחוסר היכולת שלנו להבין הכל. זה להכיר בזה. זה גם להודות בזה. זה המפתח. אם אתה חושב שאתה מסוגל לענות על הכל, אז אין לנו איפה להתחיל. כי אי אפשר לענות על הכל. גם בחיי היומיום יש שאלות סתם, רגילות, פשוטות, שאתה לא מסוגל לענות על כל ההרכב, על כל המכלול. בוודאי, הרבה דברים כאלה. כלומר, למעשה, כשאנחנו מדברים סוגיות באמונה בשם, תורה מסיני, כן מסיני, מי כתב, למה כתב, מה היחס בין הנצרות והאסלאם, איך מתייחס אליהם, כל הדברים הללו נוצרים לזכור שגם ככל שנגיע עמוק יותר, לא נוכל לתפוס בשכל את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא באופן המוחשי. אנחנו נוכל להוכיח דברים, חלק מהם, ומה שאנחנו קוראים בדרך השלילה. דרך השלילה זה אומר, מתוך הלא אתה מבין מה כן. בסדר? אנחנו למשל רואים ילד ניגש לעשות דבר שהוא לא בסדר. אנחנו אומרים לו, לא. מה הוא מביא? שזה לא. אבל בצורה אחרת זה כן. אני חושב שאין לך ברירה, אתה חייב להוכיח דרך השלילה ולהגיע מזה להבנה של מה שאחר כותר. אבל היום אנחנו נתחיל לענות על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה שאמרנו, זה מתי בפועל היה מעמד הר סיני. כלומר, לוחות הברית הראשונים ולוחות הברית השניים. אם אנחנו נסתכל בדפי ההיסטוריה של העולם, לא רק מבחינת ההיסטוריה של העם היהודי, אלא ההיסטוריה העולמית של האנושות, אנחנו מוצאים שלפני יותר מ-3,300 שנה, כלומר, בשנה, פעם דיברנו על זה, 2448 מבריאת העולם, ביום ו' בסיוון, אוקיי? ביום השישי, אתם זוכרים, אמרנו, יום השישי, מה זה ה? ה של חמישה חומשי תורה, כן, של התורה בסיוון, יום שישי ו' בסיוון, הקדוש ברוך הוא מתגלה בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, מאז שנברא העולם, בהתגלות מדהימה. ומול מי? מול לא, אני לא רוצה להגיד עם ישראל דווקא, כי זה לא רק עם ישראל. מול עם שיוצא סך הכל 50 מיליון לפני כן, מ-210 שנים של עבדות, של עבודה זרה, של כל מה שרק אפשר לחשוב במובן המוסרי בבני אדם בצורה השלילית ביותר שיש.
אבל תראה כמה זמן עבר. עבר מה הזמן
עבר? רגע, זה עדיין סותק. קוראים כרגע, בודקים עובדות. כן? זאת אומרת, נמצא עם ש-210 שנים היה חי, נושם, רגיל, מתפקד יום יום במוסריות פחותה, נמוכה, או אפילו נגיד קיצונית בשלילה, כאשר מישהו שולל את האישיות שלך, הוא משעבד אותך לחלוטין. זה הרמה המוסרית הנמוכה ביותר שיש. אני כופה עבדות את האדם. ובסביביו, מה שהם רואים, מה שהם חיים, מה שהם חווים, זה אמות מידה מוסריות נמוכות בכל תחום חברתי. זה גזל, זה הרג, זה רצח, זה עריות. למשל, אנחנו עושים את הסיפורים, לא מתוך התורה, ממקורות אחרים על מקום מצרים. ואנחנו מבינים לפי התיאורים של היסטוריונים, שמצאו כל מיני חפירות, שמתובים על פפירוסים, דברים כאלה, שאין לך בית שאין שם מת, ויש שאלה שצריכה לבוא בשכל. הרי הגזרה הייתה על כל בכור, נכון? כל בכור. לא על בת, על בנים, לא בכורה, בכור. בסטטיסטיקה יש אחוז מסוים באוכלוסייה שהילד הראשון זו בת. אמת? איך יכול להיות שבמצרים כל הבתים יש בכור? זה לא יכול להיות שכולם ילדו בן ראשון. זה לא סטטיסטי, זה לא מדעי, זה לא בשכל. ומסבירים לנו מאוד פשוט, נשים שמה זנו תחת הבעלים. הם קיימו יחסים עם כל מי שרק הם רצו. והבכור הוא בכור למי? לאב. אז יכול להיות שבבית נולדה בת לבעל הרשמי. אבל נולד בן למישהו מהצד. זה אסור, זה עריות. אנחנו רואים שאשתו של פוטיפר מנסה לפתות את יוסף. זה דבר רגיל. זה טבעי. בתוך המקום הנוראי הזה, באווירה הזו, חיים עם ישראל. מה הם מכירים? עבדות, השפלה, מכירים עבודה זרה, כי מצרים מלאה בעבודה זרה, וברמות מוסר אנושיות, תת אנושיות. מה אני מצפה מהם? שמה הם יהיו? אותו דבר. אין להם משהו אחר. הם לא ראו משהו אחר. הם לא מכירים אפילו משהו אחר. יש להם איזה מין מסורת כזו שפעם לפני 210 שנים היה יעקב אבינו, היה להם איזה מין סבא כזה רחוק, היה מין זמן כמו שאמרת, כן, היה זה. אבל מה נשאר מזה? שום דבר. זה חיי היום יום. חז"ל אומרים, אבל אני לא רוצה להתייחס את חז"ל, כן? רק בסוגריים, כשהם שמרו בכל זאת הייתה איזה מין מסורת כזו לשמור על השפה, כן? שמרו שפת הקודש, שמרו על ברית, כן? היה איזה מין מצווה אחת. אבל כל השאר כלום, בינם לבין מצרים אין שום הבדל.
איזה מצרים?
הוא לבוש אותו דבר, הוא מתנהג אותו דבר, אוכל אותו דבר. הוא מצרי לכל עניין ודבר. אלוהים רוחני? מה אין דבר כזה? הכל מוחש. אל עם במצב הזה יש פתאום התגלות. התגלות שהפוכה לכל התפיסה השכלית, ההרגלית, שהם חיים, נולדו אליה. כי תחשבו, מה זה 210 שנים? 210 שנים זה לפחות 4 דורות פלוס. אנחנו נוכיח שזה 50 שנה זה דור. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על ילדים שנולדו במצרים, כן, ולא יודעים שום דבר אחר. כלום. כן.
אז ד' למה השם גל זמר ככה 210 שנים, מה זה השמתם של הילדים של הילדים שם? הם לא הכירו
את השם של שנה. השאלה שלך עכשיו פה מכשילה אותי. אם אתה בא ואומר למה השם גל אותם אחרי 210 שנים, אני יכול לסגור את החוברת וזהו, כי יש השם. אני לא יודע אם יש השם בכלל.
למה אבל דווקא?
השאלה הזו כרגע לא עולה על הפרק. אולי אין השם. מי אמר שהוא גאל אותם? לא יודע, אולי הם יצאו, היה מרד, הם ניצחו. לא יודע, זה שאלות שמעלים כל מיני חוקרים, כן? אז לא יודע, כרגע אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על התגלות. בוא נראה, אולי זה תרגיל בפירוטכניקה. אולי עשו להם הופעה. משה רבנו הרגל להם הופעה עם זיקוקים, אורות ורעש ועלים ועשן על הבמה, והקלטה טובה, וזהו, הלך לו. אתה שואל אותי למה אלוהים הוציא אותם? מי אמר שהוא הוציא אותם? אוקיי, עצרנו אותך בזמן. ממילא, כן, אני רואה את החיוכים, זה בסדר. ממילא, אנחנו מדברים על איזה משהו שבו העולם, עם שלם, שאנחנו מדברים על מיליונים של אנשים, מישהו עובד עליהם בעיניים, או משהו אחר קורה שם. הרי לא יכול להיות שכמות כזו של אנשים, אפשר יהיה לעשות להם כזה תרגיל, ואף אחד לא יגיד רק רגע, נעשה חושבים, כי אנחנו לא רגילים לדבר הזה, זה לא יכול להיות. יפה רגע, זה צריך לעורר שאלות אצל הצופים, בסדר? אנחנו יכולים להיות באיזו הופעה, ולראות שמשהו שם קורה, אנחנו יכולים להתלהב, אבל מישהו יגיד רגע, 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 זה לא יכול להיות, מישהו עובד עלינו. צריך בן אדם, צריך ישר. אדם בוחן דברים בחושים, אז הוא בוחן אותם בחושים. היום, אם אתה תהיה בהופעה ויעשו אשם, ויגידו לך שהאשם הזה מן השמיים, אתה תגיד, תגיד לו, תזיז, תזיז רגע את המילון, נראה את המכונה. אי אפשר לעמוד עליך. יש שכל. אותם אנשים שיצאו ממצרים היו, עם קודש היו עבדים, עם קודש היו משועבדים להרגלים, עם כל החיים הרגילים שהיו חיו, היה להם מה? מחשבה. עכשיו הם ברחו, יצאו ממצרים, נגיד על השיטה שטוענת שהיה מרד, והם הציגו לברוח, וזה עזר על אחת כמה וכמה, זה אנשים שקמו והתנערו, עשו אינתיפאדה, מרדו בשלטון, זה אנשים שתכננו וחשבו ופעלו, מה, הם הופכים להיות כלומניקים פתאום? כל השכל הלך לאיבוד? כולם צועקים לעצם ונשמע, מה אומר עליכם? מה נסגר?
זה אמר שגם...
רגע, רק שנייה. כלומר, יש פה איזה משהו שצריך לעורר, שמשהו בכל זאת קורה, שאי אפשר להתכחש לו.
אבל גם הנעשה ונשמע הוא כתוב בתנ"ך.
רגע, לא, תוריד את זה. זה משהו קורה, שאתה לא יכול להתכחש, ואני לא מדבר על התנ"ך. אני לא מזכיר תנ"ך.
אז איפה הגעת
לנעשה ונשמע? מזכיר בחפירות ארכיאולוגיות, שמצאו כתבים לא יהודיים, שמתארים את המהלך הזה. את מצרים, את מקום מצרים, את היציאה למדבר, את המעמד. כלומר, אתה רגע צריך להתמודד עם מידע היסטורי של האנושות.
לא יהודי בכלל. לא תנך, לא משה רבנו, לא אף אחד. כלום, סתם. רוצים היום בחפירות? הפירוס באיזה פירמידה. וואו, כולם מתלהבים. מתחילים לקרוא, רואים מה קורה פה. יש פה תיאורים שיש על מכות מצרים. וזה לא בתנך. משהו פה לא מסתדר בפאזל. כולם לא נורמליים? כולם? אני עדיין לא מוכיח כלום, אני רק מדבר על עובדות. ממילא, באותו מעמד, לפי התיאור שאנחנו מכירים לפחות, או שרוצים לעבוד עלינו, סיפרו לנו, כן, שמשה עולה להר, לראש ההר. מה שמסיר, משה עולה לראש ההר, איך הוא עולה? עם מעלית? רחבל אולי? איך הוא עולה? ברגל. הוא מטפס בהר. כן? מטפס בהר. יש לך מישהו שהוא כרגע נקרא לו מנהיג המרד. הוא הוביל אותם החוצה ממצרים בשיטה הזו שהם מרדו. מנהיג המרד מתחיל לטפס בהר. על מה עושים כולם למטה? מסתכלים, נכון? מסתכלים עליו, למה הולך? הוא המנהיג. טכנית הוא מנהיג. בסדר? הוא מכיר את המדבר כנראה, אחרת הוא לא מוציא אותם. הוא הנווט של הטיול. אז צריכים לדעת למה הולך. אז הם עוקבים אחריו. עוקבים אחריו ורואים אותו מטפס בהר. אולי יכול להיות שאמרו, אהו, כל הכבוד, שם כוח, תמשיך הלאה. כן, אז הוא מחאו לו כפיים. יכול להיות. אבל הם עוקבים אחריו, נכון? הגיוני, בשכל, בשכל. ולמעשה, לפי התיאורים שאנחנו מכירים, הם רואים שיש ערפל, יש אש, והוא עובר דרכם. הוא פשוט עובר.
מה בן אדם?
בתוך האש, בתוך הערפל, כן? וענן. ומה קורה? כשהוא עולה למעלה, אז יכול ילד שם, אני שואל את אבא שלו, תגיד לי, לאן הוא הולך? אני לא יודע, הוא תפס בהר. רגע, אבל... ואם הוא יהיה צמם, ואם הוא יראה, הוא לא לקח תרמיל. אין לה אפילו איזה מבוק מים. אין לו שום דבר. אז לאן הוא הולך? לכמה זמן הוא הולך? אין שום. ומשה עולה למעלה, מה שנקרא, יום נכנסה אל הגלביה. נגמר, בלי כלום. מסתכלים, לא מבינים כלום. אני לא מבין דבר כזה.
איפה אהרון?
לא, בקשה.
מה
אהרון כרגע בצד, מישהו נמצא למטה עם כולם. לפני שהמנהיג שלהם, שקראו לו משה, הוא אומר להם, תראו, אני עכשיו עולה למעלה להר, ואני חוזר בעוד חודש ועשרה ימים. 40 יום. עולה למעלה. עכשיו, אנחנו יוצאים מתוך סברה, שאלה, שאלה, אולי משה רבנו פה הוא חביבי איש רציני מאוד, חכם, איש פירוטכניקה, כן? איש ככה שיודע לכתוב יפה, איש שיש לו חריזמה לשלוט על אנשים. הוא עושה להם תרגיל. הוא אומר להם, אני עולה עכשיו וניפגש בעוד 40 יום שאני אחזור. והוא הולך. יפה. היות הוא מנהיג המרד, הוא המוביל של המסע, הוא לא משתף אף אחד. הוא לא פורס לפני כולם מפות, רק הוא. אז מה עושים האנשים?
זה גם מביא אנשים.
מתיישבים במקום, מחכים. הם לא מכירים את המדבר. המדבר הוא מקום מסוכן. זה לא מקום מסתובב בו. אבל מחכים. מחכים. מה עושים בינתיים? עושים מה שכל חייל עושה כשמתקרב זמן השחרור. מתחיל לעשות איקסים על הלוח עכשיו. סופרים ימים. אתה יודע, מתי נגמר? שהחיות הולך הביתה, הוא נהיה אזרח. טבלת ייאוש קוראים לזה, כן? בצבא. היום יש את זה אולי שם אחר, לא יודע, בזמני, לפני יומיים בערך, קראו לזה טבלת ייאוש. טוב, אז הם מסמנים, מסמנים. יש, קורה איזה גרגר הגיוני, קורה גם לנו, אנחנו טועים בחישוב. מה הכוונה פה? זה עניין מתמטי.
גם זה כתוב בפרס.
רק שנייה, חשיבה, זה עניין מתמטי. ממתי אני מתחיל לספור? מהיום שאמרתי לך שאני עולה ל-40 יום, או שזה לא נחשב. זה רק מיום אחרי זה. עכשיו אני עולה, ובעוד 40 יום ממחר. אז אני יכול להגיד, טוב, זה גם נחשב היום. יכול להגיד, לא, זה רק ממחר. כן? זה טעות חשבונית, 1 ועוד 1 שווה 2. בסדר? ובגלל טעות בחישוב, הם מגיעים ל-40 יום שמנהיג המרד, מוביל הסיור, כן? אמר שהוא יחזור, ועכשיו פה נכנסים לפעולה, בדיוק מה שקורה לנו, החושים, ההיגיון, השכל שלא יכול להבין שום דבר מעבר לכלים שיש לו. אז מסתכלים בשעון, בטבלה, עבר 40 יום. אז השכל אומר, רגע, בוא נעשה אחד ועוד אחד. נגיד שהוא באמת עלה שם על ההר. למה? לא יודעים, עלה על ההר. יש לו שם התבודדות. הוא מתבודד, הוא נזיר, עולה להתבודד בהר עם השמש והירח, בכוכבים, לא יודעים. הוא לא רואים אותו. אבל איך יכול להיות שבן אדם יעבור בתוך אש, לא יקרה לו כלום, בטח נשרף. אין יכול להיות שהוא יחיה בלי מים, בלי אוכל, 40 יום. אין מצב. מסקנה, מת. זה השכל הפשוט פה. כי זה החושים. ברגע שאני מודד דברים בחושים...
אבל תחשוב שאם באמת לפני זה היה את כל הקטע שהוא עושה את המופתים וכל זה, אז המורי אמור נעמיד גם לזה.
לא.
למה?
אני אגיד לך למה, משום שמצרים הייתה מלאה
בקסמים,
חשפים, עד הוא עוד אחד.
מה זה לעבור באש?
בסדר, עד הוא עוד אחד, אז הוא מחשב, בסדר.
אז לפי אם הוא גם... אז אם גם הוא מחשב, אז הוא לא היה אמור לעבור את
החשב. רגע, יפה.
צריך לאכול מתי
שהוא. בסדר, אבל בן אדם גם מחשב, צריך לאכול.
נו, אז לך תדע, אולי...
אז יכול להיות, אבל זה לא מסתדר
בשכל.
כשאת לא יצא. זה לא מסתדר, כי מה ש...
לא, לקח ממגל ועשה נחל.
רגע, תקשיב, כן, אבל מתוק. השאלה שלך מצוינת, השאלה שלך מצוינת, אבל בוא תגיד. כשהוא לקח את המקל בניין נחש, מה אנשים ראו? יש חוש. אה, זה נפל בתכת. אבל שם למעלה אנחנו לא יודעים, לא רואים אותו, לא יודעים כלום. עשה סנדוויץ', עשה קסם, קיבל המבורגר, לא יודעים כלום. אז זאת אומרת שבהיגיון, אם אני לא רואה, אז אין. כי זה לא בחוש. אז אם אני לא רואה, ואני חי במין כל הזמן בחוסר ידיעה, אני רק רואה מה שהעין שלי מבינה, מה שצריך שלי מנתח. הבן אדם הזה עובר באש, עולה ל-40 יום בלי שום דבר, ותחבק לבעלה, עבדה לנו בעיניים.
שהם סמכו עליו, חיכו 40 יום בכלל.
חיכו, בכל זאת, הם הבינו לו.
זה כבר אומר שהם...
לא, זה אומר שהם סמכו עליו, כי לא היה מישהו אחר. אוקיי, אין מישהו מבין, אין מפות אף אחד, הוא מחזיק את הכל אצלו. אז אין ברירה, מחכים. מה לעשות? מה צלובה במדבר? יש פה חיות תורפות, יש פה שודדים, יש פה כל העולם כולו. סכנה. בוא נעמוד במקום, פה אנחנו כאן, איך אומרים? נגן על עצמנו, נתארגן פה. לא נזוז. לא יודעים לאן. בשכל, המסקנה היא מאוד פשוטה. משה מת, נקודה. אין אפשרות אחרת.
אהרון לא פתח כפה?
לא, מה יש לו לפתוח?
להגיד שהוא לא מת.
לא יודע, גם הוא יודע.
כי הוא אמור לסמוך עליו.
לא, אתה מדבר עכשיו כאילו על תנך? אז הוא אהרון הוא כמו כולם, אח של משה, בסדר? אבל הוא עולה, מה הוא יגיד?
אז משה לא יורד. אח שלו, לאן הוא הולך עכשיו ל-40 יום?
אתה כבר יופי, אתה מדבר אמונה יותר.
לא אמונה, אני אומר לך נטו.
אני מנתק אמונה, אין אמונה. תוכיח לי שיש אלוהים, אחר כך אני אאמין בו. בינתיים אין כלום.
זה מה שאני אומר לך, הרב, תחשוב בן אדם עכשיו, תחשוב. אתה מנהיג חצי מלא אנשים, לא יודע כמה היו.
אין בעיה.
אתה מנהיג מלא, ואח שלך אחד מהמלא הזה, סבא? עכשיו אתה הולך ל-40 יום. אומר לים שלם לחכות לך, אתה לא תגיד לאח שלך לאן אתה הולך. אז אני לא אגיד לכל העולם,
לא, לא אגיד. לא אגיד, אני לא מצווה להגיד. זה עניין שלי.
אני לא מצווה, אין ציווי.
וגם אם אמרתי לך, תאר לעצמך, יעמוד אהרון, ויגיד להם, מה תדאגו, נמצא בהר. יגיד לה, כן, 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 אתה אח שלו.
נו. אז היום מאמינים לו יותר.
לא, אפילו רפוך. תגיד לו, אתה אומר את זה כי אתה אח שלו.
לא, אז משה היה אומר להם, היו בינתיים בזמן
מחליף. כשאתה מדבר על קשרי משפחה, אני לא, כי אתם אף משפחתי, אתם מארגנים משהו, לא מאמינים לך. יו, מה אתה עושה עכשיו?
זה לא מאמינים, אח שלי
יותר... יפה, אבל הוא לא בא. עובדתית הוא לא בא, אז הוא מדהים הדיבורים, סיפורים. אמר 40 מן 40, בא, לא, ונגמר. זה השכל. הוא בסדר, לא? יפה, בלי שכל הוא מת. כלומר, באותו מעמד... מה? 40 עוד 40 לילה. אוקיי, זה הזמן ארוך, חודש ועשרה מבלי לרחוב, בלי לשתות.
אבל הוא אמר להם לפני, לא?
הוא אמר, אני חוזר אחרי 40, הוא לא חוזר, לפי החישוב שלהם. אז למעשה, הם מגיעים למסקנה שהשליח, שהמנהיג, שהוביל אותם, הלך, נגמר, הלך השלום, אפשר לעשות הילולת צדיקים.
הרב,
יש תאריך.
נכון, יש שתי אפשרויות לחשב את 40 יום?
כן.
אז למה הם לא חיכו לשתי אפשרויות?
היו כאלה והיו כאלה, נכון. אבל בלי שתפס, זה השכל, תשמע, סבבה.
בסדר, אבל...
תגיד לי, מחר, מחרתיים, עכשיו.
שחכה עוד יום.
יפה, לא שעוד יום, 6 שעות, זה היה זה. למעשה, הם מחפשים תחליף. משהו מקשר. המקשר זה העגל. הם עושים משהו מוחשי, שהם יכולים לראות. זה העגל. אוקיי? בזמן הזה, משה רבנו קורא לו משהו שם בהר. עובדתי, הוא חוזר אחר כך חי. כלומר, קורה משהו. בזמן הזה, משה רבנו עובר תהליך. אבל המעניין הוא שכשהוא יורד מן ההר, הוא יורד עם משהו ביד. הוא עולה בלי כלום, והוא יורד עם משהו ביד. זאת אומרת שהמשהו הזה בא מלמעלה, מההר, כן? ולא מלמטה. ואלה שני הלוחות הראשונים.
מתחשב,
אמרנו. בסדר? אבל הוא הוריד משהו מן ההר. בסדר? משה למעשה רואה את העגל, מנפץ, שובר את הלוחות, ועולה אחר כך עוד פעם, לשוט הנגלה השנייה של 40 יום, כדי לתקן את העניין הזה.
הרב כל זה.
עכשיו, זה אני אתן מציאות שהעולם האנושי מאמין בו כולו.
כל זה כתוב בפירוס?
לא, מדובר חלקים שאתה יכול להבין. שזה...
אם אתה מחבר, זה הסיפור
שלך? זה הסיפור, אני מחבר את זה גם מתיאורים היסטוריים של אומות העולם, לא יהודיים, של המצרות, של האסלאם, של דתות אחרות, שהן כן מדברות, כל אחד אומר איזה משהו, אתה מחבר את הכל פאזל, וואלה, יש לך מעמד הר סיני. כלומר, את התהליך הזה של משה, שהוא יורד, עולה למעלה, וביום הכיפורים, כמו שאנחנו יודעים, ובפי ספירה, פשוט ספירה, יום, 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 כן, מתמטי, שיצא מה שאנחנו קוראים יום כיפור, משה יורד עם הלוחות השניים. אבל למעשה, מי הפעם השנייה, כשמשה יורד עם הלוחות השניים, אנחנו נתקלים בדבר שנקרא מסורת. מסורת זה מלשון מסירה. אני מוסר לך, אתה מוסר לבן, הבן מוסר לנכד. כלומר, יש לי העברה של מידע, לא נגיד מהו, העברה של מידע היסטורי, כן? מה שאני חוויתי, אני מעביר
לבן.
הבן יעביר את מה שהוא חווה לבן שלו. כלומר, מאז לוחות שניים, לנו יש מצב של העברת מסורה מאחד לשני. המסורה הזאת שעברה עד אלינו, והיא ממשיכה לעבור, זה הייתה התגלות שכולם ראו, כולם שמעו, לא רק יהודים, כל העולם. כל העולם שמע את עשרת הדיברות. ומעניין מאוד, שאם אנחנו בודקים בדתות אחרות, אם זה נצרות, אסלאם, אפילו בכתות בהודו, כשאנחנו בודקים עשרת הדיברות, כולם או חלקם, הם חלק מיסודות האמונות השונות בכל העולם. וזה מסורת של האנושות. כי כולם שמעו. אז אם כן, השאלה הראשונה ששאלנו, שהייתה לגבי מתי התגלה אלוהים לבני האדם, מתי זה קרה בכלל? אם זה קרה, לפי חקירה ומידע שיש לנו מהאנושות, לא רק מהתנך, זה היה במעמד הר סיני, כשעם עבדים משלם עם ערב רב, כלומר גויים, שאחר כך התפזרו להם, וחלקם חזרו להיות גויים, היו שם. והיום הם היו שם, הם גם המשיכו את החוויה מהלוחות הראשונים.
לא היו שם, שמעו.
לעמים שלהם.
שמעו.
גם הם היו שם, הערב רב היה שם. הערב רב היו גויים. היו מדי גויים שברכו, ניצלו את ההזדמנות. והם אחר כך התפזרו להם, ומה שהם ראו את החוויה הזו, הם לקחו אל העמים שלהם שהם היו אחר כך. והביאו את זה אחד מהשני. קרב תחתון, מסקנה, העולם כולו מודה שהייתה התגלות שאלוהים יורד ומתגלה לבני האדם. פעם, מתי שם, אבל זה היה, זו היה. עכשיו עזוב רגע שמות. יש התגלות של כוח רוחני לבני אדם, הוא מדבר איתם, מנחה אותם, שיש אדם שהיה איתו בקשר, שכולם רואים. זהו, בלי שמות, אבל זאת עובדה אנושית ברורה חד משמעית. אז אני לא לשאלה הראשונה. מתי התגלות בכלל של אלוהים בבני אדם? ומתי? הייתה ועוד רגע, הייתה בעובדה, עובדתית, אנושית, כלל אוניברסלית. יותר מזה לא צריך להוכיח כלום. אז יש כוח, ואני קורא לו כרגע אלוהים. תקרא לו עכשיו בשבילך מה שאתה רוצה. אני קורא לו אלוהים. אבל אין בינינו מחלוקת שאותו כוח עליון, הוא התגלה ודיבר מבני אדם. אוקיי, עד כאן היום, סדר בוקר.